אנחנו בדף י' ד' עמד א', אומר שמואל, מה התאמי ודרבונן? מה הטעם של הרבונן שאמרו במשנה ששטר שאין בו אחריות נכסים? זאת אומרת שהלווה לא שיבד את הנכסים בהלוואה הזאת בשטר הזה, אז אנחנו אומרים לשיטת חכומים שעל מלווה יכול גם באופן כזה לגבות מן הלקוחות, לטרוף מן הלקוחות. סוברי אחראיס תואס סויפרי. לפי שהם סוברים נראה אחר כך בגמרא הלאה שרוב אומר שכן הלכה באמת, שהאחריות טעות סופר, הכוונה בדברים האלו הוא, כשאינו כתוב בשטר, אז אנחנו אומרים שהסופר הוא שטעה, אבל בוודאי המלווה לא הלווה ללווה את הכסף ללא שיהיה אחריות נכסים. היות כמו שרש"י אומר, לשוד הינש זוזה בכדי, הבן אדם לא זורק סתם כסף, הוא צריך איזושהי ערבות. אז בוודאי הם רצו כן לעשות אחריות. רק מה? טעות סופר. זה הסופר טעה ולא כתב, אבל האמת שיש כן אחריות. אומר לרוב ובריס לרעיד ברוב, אמי אומר שמול אוכל, ואומר שמול שבח שפר, ושיבוט צורך למולך. הרי למדנו ששמואל עצמו אומר שכשחד רובן מוכר לשמעון שדה, צריך זה שכותב את השטר לשאול את המוכר האם הוא מקבל על עצמו שלוש תנאים. דבר ראשון, שבח. שבח הכוונה שאם יבוא בעל החוף של המוכר ויתרוף את השדה, יגבה, שיגבה לא רק את הקרן, רק גם את השבח שהלוקח ישביח בשדה, עד שאותו רגע שלקחו ממנו את השדה, גם יקבל הלוקח מהמוכר. דבר שני, זה שפר, שפר הכוונה שיוכל לגבות את המאות, את הכסף, מהעידית שבנכסים, שפר לשון שופרה, הנכסים המעולים ביותר. ושיבוט, שאם יבוא הבלחוב, שיגבה הלוקח את הכסף מהנכסים האחרים של המוכר. אז אנחנו על כל פנים רואים ששמואל אומר שכשכותבים שטר מכירה בין המוכר לקונה, צריך לומר לו את שלושת התנאים האלו. הרי שלא אומרים אחראיוס תואס סויפר, רק מכאן אתה רואה שאם לא כתבו, אז מן הסתם הוא לא הסכים. כי אחרת למה צריכים לשאול אותם? סימן שמה שכותבים צריכים טוב לחשוב לפני זה, ואומרים לו, רבית, כותבים עכשיו שטר מחיר, האם אתה מקבל על עצמך שלושת התנאים האלו? אבל אולי זה כשבאמת לא כתוב בשטר, אז אנחנו אומרים שבאמת לעד יהיה אין שום תנאי ביניהם שיהיה אחריות, וזה לא טעות סופר. על זה אומר רובה, לימן דה אומר או, לא אומר או, ייתכן שזה שאמר בשם שמואל שחרא אסטואס סויפר, לא אמר, לא זה אמן דה אומר שאמר בשמו, ששיבוט צריך להימלך. אומרת הגמור אלוהי קשי, אין פה סתירה בין שני העניינים האלו. כאן במשנה ששמואל אומר, הפירוש במשנה שהאחריות טעות סופר, בשטר הלווה. כשרובן מלווה כסף לשמואל, אז הוא לא זורק סתם כסף, זה לא הבין שזוזה בכדי, הרי הוא רוצה לקבל בחזרה את הכסף שלו, אז בוודאי אנחנו מניחים שלא עשה הלוואה ללא שיש שיבוד נכסים. וזה שלא כתוב בשטר שיבוד נכסים, אז אנחנו אומרים, בוודאי הסופר טעה ולא כתב, אבל חזקה שבוודאי שיבד את נכסיו. כאן, מה שאין כן בדין הזה שלמדנו, ששמואל אומר ששבח, שפר ושיבוד צריך להימלך, וכך הוא ממכר, הרי הוא מדבר כשרובן מחר שדה לשמואל. דעובד, הנה שדזוב מער ליום, ייתכן כזה דבר שיהודי יקנה שדה, אפילו אם יחשוב בדעתו שיתרפו, ייקחו את זה ממנו מחר, אבל מכל מקום, אפילו אם יתרפו, בין לבין, עד שיקחו ממנו, הוא אוכל את הפירות שיש שם. יש לו משהו מהזה, מהקנייה הזמנית, עד שיקחו ממנו. אחר כך הוא ילך ויקח ממנו, כבר חשוב איך הוא ייקח בחזרה את הכסף. אבל קודם כל, עצם הדבר, שיתכן שבן אדם קונה שדה, גם ללא אחריות, היות, ויש לו משהו מזה, מה שאין כן בהלוואה, שהוא סתם נותן כסף לחבר שלו בתורת הלוואה, אז הוא צריך לעשות איזושהי ערבות מסוימת, שאם לא כן, רק הפסד יש לו, ואין לו שום רווח פה. אז בזה אנחנו אומרים שהאחריות אינה טעות סופר, ואם כך, אם לא נכתבה בשטר בפירוש, אז מן הסתם באמת המוכר לא קיבל לאחריות. הגמרא מביאה סיפור שהיה כך, כי העיד אהביו בר היא, שם של אחד המוירים, זובילי ליסה מאחסי. הוא קנה, היה בניין של כמה קומות, הבית ועליה, אז הוא קנה את העליה, את הקומה השנייה, הוא קנה מאחותו. עושה בעל חוב, טוב ומנה, לאחותו הייתה בעל חוב, שהיא הייתה חייבת לו כסף, והיא לא שילמה לו. אז הוא הלך, היות ואם אחרה את העלייה הזאת לאחיה אחרי תקופת ההלוואה, ממילא זה היה משובד לו, הוא לקח את זה. בתמורת של החוב, עושה לקמי את משהו. בא אבי וברי, שהוא קנה את הקומה השנייה, בא לפני שמואל, לשאול אותו, האם הוא יכול לדבוע את אחותו שתשלם לו את המחירה הזאת שבעצם לקחו ממנו או לא? אומר לי, כוס פלוך אחריוס, האם אחותך כתבה לך אחריות בשטר המחירה, ובמילא אז אתה באמת יכול לבקש ממנה את הכסף? אומר לי, לא. אומר לי, אם כן, זיל לשלום. לך לשלום. זאת אומרת, אין לך את הגושפנקה ההלכתית ללכת ולתבוע שאחותך תשלם לך את ההפסד הזה. למה? כי אנחנו רואים שפה יכול להיות כזה דבר שעושים שטר מחיר, ובאמת אין אחריות. שטר מחיר זה משהו אחר. אומר לי, לך לשלום. אומר לי, ואומר רודו, אומר, אחראי סטוי סויף. הרי אתה אמרת, הרי למדנו עכשיו שאתה לבד שמול אומר, שבעצם כל שטר יש בו אחריות, ומה שלא נכתב בו אחריות, זה בא מכלל שיש לנו, שהסופר טעה. אומר לי, לא, אנה מילה, מתי אנחנו אומרים את הדין הזה? זה בשיטרי הלוואה. מה שאין כן בשיטרי מקר וממקר, לא, וזה אנחנו אומרים, דה עובד הנה שזוב מראה ליום. ולכן, הדין הוא אחרת. אז יש, באמת, אנחנו רואים פה, שבשטר מקר וממקר, זה לאו דווקא שיש, זה לאו דווקא בשדה, זה גם כן בקרקע, זה גם כן בבית אותו דבר, בקרקעות. כי מקודם אמרנו שהגמרא אמרה, מה הסיבה שבן אדם יכול לקנות קרקע ליום, היות ויש לו הנאה מסוימת שהוא אוכל את הפירות עד שעת הגבייה. אבל גם פה, בבית יכול להיות שהנאה הוא עצם הדיור בבית. הוא נהנה שהוא גר בבית עוד יום ועוד יום, עד שיקחו את זה ממנו. יש לו הנאה מסוימת. אבל באמת יש כאלה שמקשים. האם זה מצדיק שלא יכתבו אחריות סוף סוף, אבל אם לוקחים לו את הבית... אם לוקחים לו את השדה, הרי הוא נשאר בלי השדה, מה יש לו בזה שאכל קצת פירות? היה לו הנאה מסוימת, אבל זה לא מצדיק את הסכום שהוא נתן על השדה. אבל על כל פנים, בזה שאנחנו אומרים, שהיה לו איזשהו מחשבה בראש שלא צריך לכתוב אחריות, ומילא, אז הוא שמח על זה שזה יהיה בסדר, ואף אחד לא ייקח את זה ממנו. אז זה כבר הבעיה שלו. אומר הבעיה, רובן שמוך הסוד לשימון באחראיז, רובן מחר שדה לשמעון בתוך שהוא לקח אחריות, שהם יקחו ממנו את השדה, הבעל חוב שלו, זאת אומרת, אם הבעל חוב של רובן ייקח את השדה משמעון, מה לוקח? הרי שהוא יפצה אותו בכסף, את התמורה. הוא בא בעל חוב, רובן באמת ככה יאסוף, הבעל חוב של רובן בא וכתוב למיני, והוא רוצה לקחת את השדה משמעון תמורת החוב שרובן חייב לו. דינה היא דאוזל רובן ומשתועת דינה בעדי. יכול רובן המוכר שהוא הבעל חוב ללכת ולעמוד בדין עם אותו בעל חוב שבא לקחת את השדה משמעון הקונה ולא ימוץ אומר לי ולא יכול לומר עכשיו הבעל חוב לרובן לבעל דבורם דידיעת אני איתך אין לי שום דבר היות ואתה כבר מכרת את השדה אחרי תקופת ההלוואה ואין לך הרי כסף לשלם לי אז ההלוואה אני לוקח עכשיו מהשדה השדה עכשיו נמצא ברשות של שמעון הלוקח אין לי איתך שום דבר, אני הולך תקף לשימון, אני לא הולך איתך לדין תוירה. לא יכול לטעון ככה, למה? כי רובן אומר, דום עלי, זה מפקס מיני, עלי דידי עוד ה... מה שאתה מוציא ממנו משימון, הקונה, סוף סוף יחזור עליי, שהרי אני קיבלתי אחריות על המחירה. והוא הרי ילך לבית דין והתבע אותי, נמצא שזה שאני שותק עכשיו, אני לא הולך איתך לבית דין, יחייב אותי סוף סוף, אני אצטרך לשלם. אז מה... אז מה יש לי רווח מזה אז מה אתה יכול לומר שאין לך דין דבור אמיתי? בוודאי שיש לך דין דבור אמיתי. שהרי אני הוא זה שיצטרך לשלם. אז האמת היא שטויס ושאלים שאלה, בשביל מה הוא צריך ללכת לבית דין? כל מה שיוכל לטעון רובן, איתן שימון. הרי יש לנו כלל הלכתי שטוענים ללוקח. אז תויסוס אומרים שיש נפקמינה לגבי זה שאם שמעון אומר אין לי עדים ואין לי ראיה, ואחר כך מצא עדים או ראיה שהוא לא יכול להביא, ורובן כן יכול להביא אותם. או למשל שהבעל חוב חייב שבועה דאורייתא לרובן, ועכשיו הוא יגלגל עליו שבועה שלא פרה, מה שאין כן לשמעון, הוא לא ישבע רק שבועה דרבנן. איקי דאמרי, אומרת הגמרא באופן אחר, שאפילו באופן כזה שהוא לא מכר לשים את השדה באחראיז, אפילו שלא יהיה באחראיז, אפילו כשרובן מכר את השדה לשמעון, הוא לא לקח אחריות, גם כן יכול לעמוד בדין עם המלווה ולא יכול לומר שום דבר. דאמר לי, לא הניח אלי דת להבה לשמעון תרומס עליי. רובן אומר, הכל טוב ויפה, אתה צודק שאני לא יצטרך לשלם קש לשמעון על זה שלקחת את השדה ממנו. אבל בכל אופן, שמעון ילך עם בית המלאה עליי, הוא יהיה ברוגז עליי, ואני לא רוצה שיהיה יהודי שיהיה ברוגז עליי. ממילא אני נחשב לגבי זה בעל דבורים, אז אני יכול ללכת, אני תובע אותך, בואי תלד עם טוב, בוא אני רוצה להסתדר אותך, זה לא הולך ככה. כשאתה הולך לקחת את השדה, אחר כך שמעון יהיה לו תרומת עליי, זה אני לא רוצה. ואומר אביי, רובן שמור הסוד אלי שמעון שלא יהיה באחראיז, ויוצאו אליו הסיקין. הסיקין אומר, רשי אוירן, כמו איסאסקו, אמו, אלו שרוצים לעשות איתו עסק, מריבה, הם מערערים על הבעלות של רובן, והם טוענים שהשדה בכלל לא של רובן, הוא מחר שדה שאינו שלו. אז עכשיו, שמעון אומר לרובן, איך מחרת לי כזה דבר שיש עליה כזה בעיה? אני חוזר מכל העסק הזה. אומר את הגמור, עד שלא יחזבו. כל זמן ששימון לא עשה חזוק, תקף הגמרא תגיד מה זה נקרא חזוק, יוכל לחזור בו, יכול לחזור בו. רשי אומר שמדובר שעדיין לא נתן כסף, אבל אם הוא נתן כבר כסף, אז הוא כבר קנה את השדה בקניין כסף, ומילא לא יכול לחזור. אבל התוספות באמת שואלים על רשי, שאם הוא לא נתן כסף ולא עשה שום קניין, למה שלא יוכל לחזור? מה הרבוס פה בגמרא? אז על כל פנים, מדובר שלא עשה חזוק, לכן יכול כבר שמעון לחזור מהמקח, בגלל זה שיצא עליו עירור, ומילא המקח מתבטלת. מי שהחזיק בו ברגע שכבר שמעון עשה חזוק, והוא קנה את השדה בחזוק, אינו יוכל לחזור בו, גמרנו. הוא כבר קנה את השדה, אפילו שיצאו עוררים על השדה, והוא לא יכול לומר שזה מקח טעות. למה? זה אומר לי, רובן אומר לשמעון, תשמע, אתה הרי קנית את השדה ללא אחריות, נכון? חי סדי, קיטרי סוברס וקיבלס. אתה קנית סק, כמו שאומרים, אחד קונה בלון הפוח, קנית סק מלא קשרים. אתה לא ראית, לא בדקת את התוכן, אז גם פה אתה הסכמת לקנות דבר ללא אחריות. אם זה היה באחריות, היית צודק, אבל אתה קנית את השדה ממני שלא באחריות, אז קנית מה שיש פה. עשית הימור מסוכן, וההימור לא הצליח. מה אפשר לעשות? הפסדת. אומרת הגמרא, מאמסי אבי חזוק. ממתי? אם הוא עשה פעולה, איזה פעולה הוא צריך לעשות, שזה נקרא חזקת, שהוא עשה חזקה חזקה בקרקע, וממילא הוא כבר קנה, והוא כבר לא יכול לחזור. מחידאי שהמצחי, כשהוא מתקן את גבולות השדה, ומגביה אותם, כך אומר רשי, אז זה נקרא קניין, זה נקרא חזקה. והיא כדומר, אפילו באחראיז נאמר, אפילו אם רובן מכר את השדה לשמעון באחראיז, שמעון לא יכול לחזור, אם כבר עשה חזוקה. למה? הוא אמר לי, אך וטירף רבה שלום לך. רובן אומר לשמעון, רק שנייה, מה קרה? שמעת שמועות, יצא עירור, חכה. לאט לאט בסבלנות, כשיגיע הדבר לידי בית דין, ויקחו ממך את השדה, ואז אני אשלם לך. אבל עכשיו עדיין לא היה שום דבר, היה עירור, אתה לא יכול להתחרט מהשדה בגלל ששמעת שהם מדברים, יגידו שזה סתם לא שנורא. אומרת הגמרא איתמר, המויך הסוד אליך ואירוי, ונמצא שאין שלא יירו, ומחר שדה לשמעון. ואנחנו שומעים אחר כך, התברר שהשדה בכלל לא הייתה שייכת לרובן, הוא גזל אותה. עכשיו בא נגזל, הוא הולך לבית דין ואומר לבית דין, השדה הזה שלי. אז כמובן שבית דין מוציאים את השדה מדי שמעון הלוקח, ומחזירים את זה לנגזל. רב אומר, יש לו מויס ויש לו שבח. הלוקח, זה שקנה את השדה, צריך לקבל, זאת אומרת, רובן המוכר צריך להחזיר לו את דמי המקח, וגם אם הלוקח כבר באותו פסק זמן שהיה תחת ידו, השביח את השדה זיבל ועשה מה שצריך, ועלה לה המון כסף, הוא השביח אותו. זאת אומרת, השדה עכשיו יותר משובחת, אז צריך גם לשלם לו את השבח. שמואל לא אמר, מואס יש לו, זה אתה צודק, ובלי הוא צריך לשלם לו. שבח אין לו. אז רשי מקשה פה קושיה על שיטת רב, רשי אומר, למה נוטל הנגזל גם את השבח? היה עליו לשלם ללוקח את השבח? רשי שואל ככה, ואם תאמר, הנגזל יתן השבח, שהרי ישיבו היא קרקע משובחת. הרי הנגזל מקבל עכשיו שדה מושבחת. אז הוא צריך לשלם, הוא קיבל, כי בהו מיני בקושיה למד רשי, שהוא נגזל ממנו שדה כחושה, ועכשיו השביחו אותה. אז הנגזל צריך לשלם על מה שהשבירו לו. אז רשי מתארץ שמדובר שבאמת בשעת הגזלה הייתה קרקע פוריה ומשובחת. הגזלן קלקל אותה. ועכשיו הלך הלוקח וחזר והשביח אותה כמו שהייתה מההתחלה. נמצא שהנגזל לא הרוויח בזה שהלוקח השביח את השדה, שהרי בהתחלה זה גם היה ככה. לכן הוא לא צריך לשלם ללוקח. אבל ישנם ראשונים החולקים על רשי וסוברים שהלוקח לא מפסיד בזה שנתקלקלה בידי הגזלן, ושלוקח מבעל השדה את ההוצאות בלבד, ולא יותר מהשיעור בו השביחה השדה. בואי מיני מרבונה, שאלו מרבונה, פירש לא יעש השבח מהו, אם המוכר אמר ללוקח, הוא אומר לו ככה, תדע, אם יטרפו ממך את השדה, אז אני אשלם לך את השבח גם. מהו, האם אנחנו אומרים ששמואל יודע כאן באופן כזה, שהוא כן מקבל את השבח, תעמד לשמואל, האם אנחנו אומרים, שמה ששמואל אומר שהלוקח לא מקבל שבח, משום זה לא פירש. היות והוא לא פירש לשפחי שיתן לו שבח ואוכה, הרי כאן הוא כן פירש לו, אז הוא נותן לו. אוי דילמה שאנחנו אומרים, תאמן ישמעו, למה הוא לא מקבל שבח? דלס לקים דלס לקרקע, מרזקי ריביס. היות והקרקע זה הרי לא שייכת למוכר. נמצא שהמוכר שהוא קיבל את הכסף, זה כהן מלווה אצלו שהוא חייב להחזיר, כי הרי זה לא היה שדה שלו. זה כמו מלווה. ועכשיו אם הוא ישלם יותר מורת השבח גם כן, זה כמו ריבית, זה נראה כמו ריבית שאסורה, כי הרי הכסף שהוא קיבל תמורת הקרקע זה כמו הלוואה, ועכשיו שאתה אומר לו גם שישלם תמורת השבח, זה כמו שהוא משלם ריבית, וזה אסור. ואם כך, זה אפילו גם כשהוא מפרש, אפילו כשהוא פירש תשלם משבח, הדין הוא אותו דין. אומר לו, אז רבין ההנאה לשואלים, אין ולאו, ורפי ביודה, הוא לא ענה כל כך בבות העניין הזה. היה אצלו הדבר רפוי. יתמר, למדנו, אומר רב נחמן אומר שמואל, מואס יש לו, שבח אין לו. אף על פי שפירש לו איזה שבח. מה הייתה עמק, אם ניכר כאין לו, שכר מואי סוף, עמד ונועטל. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שהוא עצמו למד כמו הצד השני, ששבח אין לו גם אם הוא פירש את השבח, היות והרי אין לו קרקע, ואז נמצא שהכסף אצלו בתורת הלוואה, וכשישלם לו תמורת השבח, זה כאילו שנותן לו ריבית. אומרת הגמרא, עכשיו המביאה הגמרא קושיה ממשנה, על זה ששמואל אומר שהלוקח נוטל רק את המויס ולא את השבח. היי ספירו ולא אנחנו, למדנו במשנה, אין מויצין להכיל אספרס ולשבח קרקויס, ולמוזנו ישבה בונס מלחוסים משיבודים לתיקון אוילום. כלומר, כל הדברים האלה שדיברנו עכשיו, אכילת פירות, שבח קרקעות, שהגמרא תקף תסביר מה הכוונה, שהרי מזה הגמרא רוצה לשאול על שמואל, תקף הגמרא תסביר, אבל מוזנו ישבה בונס, שהרי בקסוב הבעל מתחייב לאישה ולבונס, אם הוא מתחייב במזוינס, אז הדברים האלו, אי אפשר לגבות אותם מ... נכוסים משיבודים, רק מנכוסים בני חויר. למה? כי חזל ידעו שאין בן אדם בעולם שלא יהיה חייב מזוינס לאשתו ולבנסהו, וזה דבר שאין לו קצבה ידועה, כמו כן אכילת פירות, שפח קרקעות, תקף נראה מה זה, זה גם דבר שלא ידוע, אז במילא אי אפשר לדעת כמה פירות יוציאו, השדה תוציא, ובמילא כל בן אדם יחשוש לקנות שדה, שמה יבואו ויקחו ממנו את זה. אז כדי שלא יהיה סוי ובוי, שיהיה תיקון אוילום, שאנשים יעשו מסחר, יקנו קרקעות, אז תקנו שלא יטרפו את החובות האלו מהנכסים המשובדים, שאם לא כן, אף אחד לא ירצה לקנות שדה, שמא עוד מעט יבוא אחד שיש לו חוב, יגבה מן הפירות, יגבה אחד שיש לו, יתבוא בחובת אשתו בזה שהוא חייב לזון אותה, והיא תיקח בן את הקרקע, אז לכן, בני תיקון אוהל, אז לא יוצא, אף אחד לא יוצא לקנות קרקע. אז הגמרא אומרת, מי משיבוד הוא דלא מפקינן, או מבני חויר מפקינן. דווקא מנכסים משובדים אנחנו לא מוצאים מה שאין כמבני חויר כי הם מוצאים, וקטונים, יהיו לשווח קרקוס. מה אליו? עכשיו הגמרא מסבירה מה שכתוב פה לשווח קרקוס, שלא מוצאים מנכסים משובדים, שמזה הגמרא רוצה להקשות קושייה, וקטונים יש לשווח קרקוס. מה אליו? שלא מדובר באופן כזה, ולקח מגזלן, שמדובר באופן כזה, שרובן מחר שדה גזולה לשימון, ושימון הלך והשביח את השדה, ועכשיו בא לוי שממנו נגזל השדה, ולוקח ממנו את השדה יחד עם השווח, שהוא גובה עכשיו מן המוכר עצמו את השווח. הרי אתה רואה שלא כדברי שמואל שסובר שהלוקח נוטל מויז ולא נוטל שווח, פה אנחנו רואים שהוא כן לוקח שווח, רק ממשובודם הוא לא לוקח. אומרת הגמרא, לא, זה לא מדובר פה בגזלה כמו שהיה מחלוק עזרא ושמואל, מדובר פה באופן אחר. בעל חוב, מדובר פה שהבעל חוב של ראובן המוכר, ראובן מכר את זה מכירה כשרה וישרה, אבל יש לו בעל חוב שראובן חייב לו הרבה כסף וראובן לא שילם לו. אז הוא הלך וטרף עכשיו את השדה משימון הלוקח יחד עם השווח, הוא טרף את זה כדי לחסות את החוב שלו. עכשיו בא הלוקח, שימון הלוקח, והוא רוצה לגבות מרובן את דמי המחירה יחד עם השווח. לכן שמואל מודה שגובה את השווח, היות והשדה באמת הייתה של המוכר, המחירה הייתה מחירה רגילה. רק יש הלכה שאם הלווה מוכר את הנכסים שלו, את הקרקעות, אחרי תקופת הלוואה, הרי שהמלווה יכול לטרוף, אבל המחירה הייתה מחירה גמורה. ואם כך, זה לא עניין כמו שדיברנו למעלה, שזה נראה כמו הלוואה, שזה הלוואה, ואז זה נראה כריבית. ולכן אומר שמואל, שכן יכול לקחת מהשווח. שואל רוב, אי בבלחויב, אם אנחנו מה שמדובר באמת בבלחויב, אי מרש, למדנו ברש, אי מציעים לאכילס פרס, שלאכילת פירות לא מציעים נכסים משובדים. עכשיו, אם אתה אומר שהברייס הזה, מהמשנה הזה, מדבר לא בגזלן, רק בבלחוב, בלחוב מיסלי פרא, הרי אומר שמואל, בלחוב גוי בזה שווח, שווח, אין, אבל פרס לא היא. אם זה כמו שאתה אומר שמדובר פה בבלחוב, הרי אם מדובר באופן כזה, שהוא לקח מהלוקח השדה שיש שם פירות, ועכשיו בא הלוקח וחוזר לגבות את זה מן המוכר, ועל זה אתה רוצה לומר שהמשנה חדשת לנו את הדין, שלא יכול לגבות את הפירות מנכסים משובדים, רק מנכסים בני חורין. בשביל זה אני לא צריך את המשנה, זאת אומרת, ממילא בלחוב לא זכאי לגבות פירות, כמו ששמואל אומר, שבלחוב יכול לגבות רק את השווח, אבל פירות הוא לא יכול לגבות. וכמו שרשי אומר, שזה מדובר באופן כזה שהפירות הם פירות גמורים, שעדיין הם מחוברים לקרקע, אבל הם כבר לא צריכים להגיע לעיניקה של הקרקע, זאת אומרת, הם בשלים כבר, ועומדים כבר להתעלש. ולכן, הם נחשבים כמו תלושים וכמו מטלטלים, והרי שיבוד החוב לא חל עליהם, כי שיבוד חוב חל רק על קרקעות שמטלטלים לא משתבד לבעל חוב. אז מילא אתה כבר לא יכול לומר שזה מדובר בבעל חוב. אלו פשיטה, אתה חייב לומר באיזה אופן זה מדובר, בסיפור של גזלה, בגויזל וניגזל. שגזל ראובן שדה, מכר את זה לשימון, עם הפירות, אז הנגזל, זאת אומרת, לוי שממנו גזלו את השדה, יכול לגבות את השדה מהלוקח עם הפירות. ועל זה רוצה המשנה לומר, שהלוקח שחוזר וגובה פירות מן הגזלן, לא יכול לגבות מנכסים משובדים. ומדי ראי שבגויז וניגזל, זה איפה נאמה בגויז וניגזל, על כל פנים ולא בבלחוב. אז אם כך, אנחנו רואים במשנה שהלוקח מן הגזלן גובה את השווח, לא כשיטת שמואל. אומרת הגמרא, אתה לא חייב לומר שהכל מדובר באופן אחיד, רק בסיפור של גזלה. יכול להיות שחלק אחד של הברייתא זה שמדברת שמדובר בגזלן, חלק אחר מדבר בחוב. מדאריה או כדיסה ואו כדיסה. יכול להיות שהרי שמדובר בגויזל ונגזל, הספר מדבר בבלחוב. שואל הזה עוד פעם, רובה ולא יתרונה אוך, לשבח קרקועס, הרי כתוב בברייסה, לשבח קרקועס קיץ, קרקועס קיץ, הרי שגוזל סודם החבר, וברי יועץ מתחת סיודו, שבדין מוציא מתחת ידו, כשהוא גויבה, גויבה סקרן, מנחוס משיבודים, ושבח גויבה מנחוס עם בני חויר, ואילו שבח הוא גובר רק מנחסים בני חוירים. איך אדום, באיזה אופן מדובר? אילה מקליקטונה, כמו שדיברנו עכשיו, שהגזלן לא מחר את זה, רק הנגזל רוצה להוציא את השדה מהגזלן. גזלן ממן גובה. הגזלן הוא זה שגובה, הרי אדרבה, אנחנו רוצים להוציא את השדה מהגזלן. אלו לאו, בוודאי אנחנו חייבים לומר שמדובר פה באופן אחר, כגון שגוזל סודם מחבר רואי, וזה לא נשאר אצלו, רק שהוא מחר את זה הלאה למישהו אחר, והלוקח השביח את השדה. עכשיו בא לוי שממנו נגזל השדה, ולוקח את השדה משימון שקנה אותו, יחד עם השבח שהשביח. והלוקח הולך אחר כך שימון וחוזר וגובה מרובן הגזלן. אז זה מה שאומרת הגמרא. כשהוא גוי ו... הרי גוי וקרן מנחוס משיבודים. הלוקח מן הגזלן יכול לגבות, אפילו מנחוסים משובדים. ואת השבח, ואילו כשהוא גובה את השבח, לא את הקרן, יכול לגבות רק ממנו עצמו. על כל פנים אנחנו רואים מפה, שהלוקח מהגזלן יכול לגבות אף את השבח. הכולה יכול לגבות מנחסים משובדים, אבל מנחסים בני חורין יכול לגבות. ולא כשמואל כשסובר שמואס לוקח אבל שבח לא. אומר לי לאף תרוצה קומטרצס. זה הולך בלושם בית מיה. האם אתה לא היית צריך ליישב את הברייסה ולומר שמדובר פה כשהגזלן מחר למישהו אחר? אם כך, אם אתה כבר צריך לתקן את הברייסה, תוריץ נאמה בלחויב, אז אתה יכול לתקן אותו לגמרי ולומר שמדובר פה בבלחויב ולא בגזלן. אומרת הגמורה, תושמה, למדנו, לחיל הספרס קיצד, הרי שגוזל סודם חברו, והרי יועץ מתחס יודו, כשהוא גוי וגוי וזקר מנחוסים משובודים, ופרו יש גוי ומנחוסים מנחויים. איך אדומה, באיזה אופן מדובר? אילה מקדקטון, זאת הקושה כמו שדיברנו מקודם. גזלן, ממן גובה. הגזלן גובה, הרי ממנו גובים. אלו לאף, כגון שגוזל סודם חברו, עם אוכל אחר וישביחו. הרי אמרנו מקודם ששמואל סובר שנוטל רק את הקרן ולא את השבח, הרי מכאן שכן לוקח את השבח, שהרי כתוב פה מפורש שפירות כן גובה רק מנחסים בני חורין. זה ברייסה אחרת. על זה אומר רובה, תרוץ על זה, אין לקחת מכאן ראייה נגד שמואל, אוכל מאזקינן, כגון שגוזל סודה מחברו עם מלאו פירויס, ואוכל לספרויס וחופה בבוירס שיחם ומיירס. זאת אומרת, מדובר פה באופן שכשהוא גזל את השדה, הוא כבר גזל שדה מושבחת, ורק הגזלן קלקל אותה. עכשיו בא הנגזל, כשתובע מן הגזלן את הנזקים שהוא עשה, בוא נגזל ליגבויס קרן גוי ומנחוסים משיבודים, בוא נגזל ליגבויס פרס גוי ומנחוסים לחוירים. זאת אומרת, לא מדובר פה בסיפור של מחירה. כל המחלוקת רב ושמואל היה בסיפור של מחירה. שגזלן מחר, פה מדובר בגזלן עצמו. כשהנגזל בא לגבות הנגזל בא לגבות מהגזלן עצמו, אז הוא גובה מנכסים משובדים, מה שנכלל בקרן. גם את הנזקים שהוא עשה לו. אבל כשהוא בא לגבות את הפירות שאכל את הגזלן, אז הוא גובה רק מנכסים בני חוירים. אבל היות ולא מדובר פה במחירה של השדה הגזולה, אין מכאן שום ראיה נגד דברי שמואל שהוא כן מדבר באופן של מחירת שדה גזולה.